cream, né? טוב, אני לא יודע מה מתוך הדף הזה מספיק, כי אני רוצה כבר לגמור את הנושא הזה של תקנות הקהילה. התחושה שלי איך שאנחנו קצת... אנחנו כבר נכנסים לפרטים טכניים קצת, וזה אני לא רציתי לעשות יותר מדי. ממש להיכנס כבר למקורות הלכתיים ולראות, לדון בניואנסים. אז אני אנסה, אני מקווה שאני אצליח לגמור את העניין הזה היום. נקודה אחת שלמעשה כבר הזכרתי כשפתחתי את העניין במבוא, דיברתי על זה שאחת הנקודות שהתחדשו בבסיס כל ההשלכות ההלכתיות האלה של הקהילות, תקנות הקהילה והממסד הקהילתי, מה שבעצם עומד בבסיס כל העניין הזה זה החידוש שיכול להיות ציבור שהוא לא כלל ישראל. זאת אומרת שהקהילה כקובץ מסוים של אנשים יכולה גם היא לחשב ציבור ולא רק אוסף של יחידים. המושג ציבור היה קיים כמובן מקדמת דנא בתפיסה ההלכתית והתורנית, אבל הוא בדרך כלל היה מיוחס לעם ישראל כולו. כלל ישראל היה ודאי נתפס כציבור. החידוש שהתמקד או התגבש החל מהמאה ה-11 הוא שבעצם אנחנו יכולים גם לתפוס תתי קבוצות של כלל ישראל, גם הן כציבור. שזה חידוש קונספטואלי מאוד מרחיק לכת, וממנו אפשר בעצם לגזור, אני חושב, הרבה מאוד מן ההלכות שהפוסקים דנים עליהם. זאת אומרת, בדרך כלל לא דנים על השאלה האם זה ציבור או לא ציבור. זה מינוח שהוא יותר שייך לזמננו. אצלנו האחרונים כבר כותבים מה ההבדל בין ציבור לבין שותפים, שזה לא אותו דבר, הגדרות שהן כמעט פילוסופיות. הפוסקים דרכם לדון בהלכות. הם דנים מה ההלכה פה, מה ההלכה שם, אבל כשמסתכלים מאחורי הדברים, מה מונח מאחורי הדברים, אז נדמה לי שזה העקרון הבסיסי שבעצם עמד מאחורי כל הדיונים הללו. אחת ההשלכות של העניין הזה, נדמה לי שהזכרתי את זה מתישהו, זה התקפות של החקיקה לדורות עתידיים. אז בואו נראה תשובת הרשב"א במקור הראשון אצלכם בדף. ראינו כבר 2-3 שורות ממנה, אבל נראה עכשיו את ההמשך. לפי שכל ציבור וציבור היחידים כנתונים תחת יד הרבים. זאת אומרת, האזרחים נתונים תחת יד הציבור, כן, היחידים פה זה האזרחים, לא השבעה טובי העיר, כנתונים תחת יד הרבים, הכוונה תחת יד הציבור, על פיהם הם צריכים להתנהג בכל ענייניהם, והם לאנשי עירם ככל ישראל לבית דין הגדול או למלך, ובין שיהיו במעמדם ובין שלא יהיו. מה הכוונה? אפילו אם הציבור, זה כבר מתחיל לגעת בשלב שאני כבר אדלג עליו, כי זה כבר באמת נכנס לניואנסים של תשובות הלכתיות, אמרתי שבעצם אפשר לראות פה איזו התפתחות של פוליס כזה, של איזה ממשל, שיטת ממשל כזאת, או גיבוש של שיטת ממשל, גיבוש הדרגתי, אז זה מתחיל מהתקבצות של קהילה למכלל איזשהו ציבור, התחלה של הצבעות לקבל החלטות, בהתחלה זה פה אחד, אחרי זה מתחיל להיות הליכה אחרי הרוב, אחרי זה עוברים לממשל של נציגים, כי אי אפשר בעצם על כל דבר לעשות הצבעה של כל תושבי הקהילה, בממשל הנציגים עצמו יש שאלה איך קובעים את הנציגים, האם הנציגים עצמם מקבלים החלטות על פי הרוב או פה אחד. כל השלבים האלה ממש אפשר לראות אותם, כמו שבספרים של מדע המדינה אפשר ממש לראות את זה במיקרו, בהתגבשות של הקהילות. וכאן יש פה רמז, בין שיהיו במעמדם ובין שלא יהיו. מה זה התוספת הזאת של הרשב"א? כי יש איזשהו דיון בספרות השו"ת של הראשונים שהחלטות תהיינה תקפות אך ורק במעמד כל חברי הקהילה. זה עוד שלב הראשוני של הפוליס, שכולם מתאספים לכיכר העיר, כל מי שיש לו זכות הצבעה, זה היה כמובן לא כולם, ומצביעים על החלטות שונות שמקבלים. כאן התקדמנו כבר צעד אחד הלאה, יש לו ממשל של נציגים. אז יש שבעת טובי העיר, ממשלה כזאת, שאמורה לקבל את ההחלטה עבור הציבור, אבל עדיין מתעורר דיון האם הציבור צריך להיות נוכח, כדי שאפשר יהיה להעיר להם, להשיג, להתווכח, לא יודע מה. נכון שהם מחליטים בסוף, אבל עדיין הציבור אמור להיות נוכח, אז פה הרשב"א חותך, הוא אומר בין שיהיו במעמדם ובין שלא יהיו. עברנו לגמרי לממשל של נציגים. בזה אני מסיים את הנקודה של ממשל של נציגים, בואו נראה הלאה. ואפילו בנים אשר יוולדו להם דור אחר דור, חייבים לנהוג במה שהסכימו והחרימו האבות, אלא כל מה שקיבלו והחרימו עליהם ואז זרעם. כן? אלא הכוונה כלומר שכל מה שהם קיבלו והחרימו עליהם זה חל גם על זרעם, לא רק עליהם. למה זה חשוב פה? למה הוא מוסיף את זה? זה לא היה הדיון בתשובה. הדיון בתשובה היה סתם על סמכות הקהילה לתקן תקנות. למה הוא חשוב לו להוסיף את העניין הזה שזה חל גם על זרעם? הוא גם מביא לזה ראיות, הוא מעריך בזה, תראו.
זה ציבור.
כן, בדיוק. שכן הייתה קבלת התורה, וכן דברי קבלה כמגילה וחנוכה, ואפילו נהגו האבות מנהג קבוע לנדר בלי קבלה, צריכים הבנים לנהוג אחריהם. וכמו שאמרו בירושלמי, אתם אל תשנו ממנהג אבותיכם נוחי נפש. ובשמנו של גיד אמרו, ישראל קדושים נהגו בו איסור. מן מנהג לאסור גם שמן של גיד המשה, לא רק את הגיד עצמו. ואמרו, בנות ישראל החמירו על עצמם וכו'. וכל הפורץ בדברים אלו כפורץ גדר התורה, שהאבות שורש לבנים. מן קטע מאוד מאוד ארוך, שבעצם לא שייך בכלל לתשובה. למה הוא נותן לנכון להתעסק עם זה כל כך הרבה? אני אומר שפה יש אחד הביטויים הכי ברורים שמצאתי, ברוב המקומות זה מובלע. פה זה אחד הביטויים הכי ברורים שמצאתי לזה שהרשב"א מנסה בעצם להגיד לנו בשפה שלו שנוצר פה ציבור. ואת הראיות שלו מאיפה הוא מביא? מקבלת התורה. מה קורה בקבלת התורה? אז דיברנו על זה שכבר ראשונים מתקשים איך זה יכול להיות שהשבועה שנשבענו בהר סיני לקבל את התורה מחייבת גם את אלה שלא היו שם. איפה מצאנו דבר כזה שמי שנשבע היום יכול לחייב את הבן שלו שעוד לא נולד לקיים כל מיני דברים? בן אדם יכול לחייב את עצמו ותו לא. אז איך זה יכול להיות שהשבועה של קבלת התורה יכולה לחייב את כולם? אז ברור שהתשובה בעצם, התשובה שאפשר לתת לעניין הזה, אז יש כאלה שרוצים לומר שזה בגלל שכל הנשמות עמדו שם, ההגדה הזאת שאומרת שכל הנשמות בעצם עמדו בהר סיני, ואיכן שם ישראל כנגד הר, וכולם בעצם נשבעו. בסדר, אבל נשמות לא מחייבות אף אחד
בשבועות הגדות על נשמות. אולי זה משנה את ההבנה שלנו. עכשיו, אני מבינים מה מושג הנשמה. הנשמה זה המחויבות שלי.
אבל מי, איך אתה, אתה עוד לא היית?
גם מחויבות שאינה נובעת מהספרים הפיזיולוגיים.
אתה עוד לא היית בכלל, אבל אז איך אתה יכול להתחייב? מה זאת אומרת?
לא, אני רוצה בכלל, אני רוצה לומר שההגדה הזאת באה ללמד אותנו, המדרש הזה באה ללמד אותנו, מהו מושג הנשמה. נשמה זה המחויבות שלי. ולכן, למרות שאני לא נולדתי לפני 3,000 ומשהו שנה, איך המחויבות? איך התחייבתי? איך התחייבתי? פה הבא הגדר ההלכתי, שאותו מסביר הרשב"א וכדומה וכדומה. אבל איך נוצג? אבל אז מה המשמעות של הגדר ההלכתי הזה? הרי אב לא מוריש לבנו וכו' וכו' שבועות. זה מושג הנשמה.
אתה אומר את זה לא.
כשאנחנו
נמצא מה המחויבות הזאת, הוא יבוא ויגיד, זאת הנשמה. זאת המשמעות של המחויבות של הנשמה.
אולי כהשמה, אבל ודאי ש...
מה זה נשמה של יהודי? נשמה של יהודי זה חיוב, לשמור בו המצוות, זה נשמה של יהודי. יכול להיות משהו אחר?
נשמה זה שם עצם, מחויבות זאת נורמה. למה לזהות את העצם הזה ששמו נשמה? לא יודע.
מושג, מושג כזה ש...
לא, זאת נורמה שמחייבת, אבל למה...
כמו השיעור של הרב בנושא של צורות וחומר וכדומה. הצורה של יהודי זה המחויבות
לא, זה נכון, אבל לזהות את זה, הנשמה לא פשוט זה שהוא סוג של ישות. סובסטנציה רוחנית, כן? זאת אומרת, זה משהו...
מה שכתוב על נשמה בכל...
כן, בדיוק. אני לא חושב שהייתי מזהה את זה עם, עם מחויבות או עם סוג של...
כי מה שכתוב בזוהר על נשמה, אני לא מבין, אולי איך זה מבין, אני לא מבין ממילא, זה כזה מין, נראה לי...
מה, שכל הנשמות עמדו שם?
לא, המושג נשמה שמופיע בהמון מקומות אחרים, אני לא מבין, זה נראה לי ממש תלוש מהמציאות. לעומת זאת, המושג הזה של נשמה...
כי המשמעות היא גוף, והנשמה היא בדיוק מה שלא במציאות, לא בגוף, אלא הרוח. זה בהגדרה, אם אתה מחפש את זה הגדרות של קורדינטות ומסה, ברור שאין. הגמרא בברכות אומרת, מה הנשמה, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, ככה גם הנשמה ממלאת את כל הגוף. זאת הכוונה שאין לה מקום, היא לא ממוקמת פה, היא איכשהו מתקשרת לגוף שנמצא פה, לנשמה אין מיקומים. לגוף יש מיקומים.
מה שאומרים הנדרים שלא מתקיימים, שמושבע ועומד מהר סין, אז זה גם לא מונח כזה?
זה בדיוק, על זה אני מדבר. איך זה יכול להיות שאני מושבע ועומד מהפני? לא הייתי שם.
כן, אבל התחייבו האבות
שלנו. אז מה, אבל מאיפה שמענו ששבועה של אבא שלי מחייבת אותי? הרי זאת השאלה. אתה מניח שאני מושבע ועומד מהר סיני, לכן אם אני נודר על דבר מצווה זה לא חל. או נשבע על דבר מצווה זה לא חל, נדר כן חל.
מושבע
מהר סיני,
זה בא. אם האבא שלי נשבע והעביר לי את התורה ואני מקבל אותה, אז אני כאילו מושבע, משהו, אני יכול לך לא להציע.
אני מושבע מהר סיני, איפה נשבעתי? מתי נשבעתי? אני לא זוכר שנשבעתי על דבר כזה. למה אני חייב על שבועות שאבא שלי נשבע? ואם אני לא רוצה לקיים, ואם אני לא רוצה לקיים, אז אני לא מושבע.
אם אני מקבל את התורה, אז אני
מקבל
את השבועה שלו.
ואם אני לא מקבל, אז אני לא מחויב.
לא, מה זה כבר? שברת את הכלים ממילא, מה זה מקבל? זה לא יעזור. אם תידור, אז
זה לא... מה, בטח זה יעזור. זה יעזור במובן של מה בית דין עושה איתך. מה זאת אומרת? מה שאתה עושה, יש לך בחירה חופשית. אבל שאלה מה בית דין עושה איתך, זה דיון הלכתי שצריך לדון בו. אני חושב שהתפיסה הפשוטה היא שכל אחד מחויב, זה לא תלוי בשאלה אם אתה מקבל על עצמך את זה או לא. אז אני חושב שיש פה, התפיסה הפשוטה בגמרא, יש פה גדר של שבועה ממש. ואז השאלה עולה במלוא עוצמתה, שולחן ערוך פוסק את זה להלכה. מתשובת הראש, אין דבר כזה, שבועה של האבות לא מחייבת את הבנים. אתה לא יכול לשמוע בשביל הבן שלך, אין דבר כזה. בן אדם נשבע רק עבור עצמו. ואז עולה השאלה, הוא לא מסביר. לא יודע, הוא לא מסביר, אבל כשהזכרתי את זה, דיברנו על זה, רוב הראשונים...
הם לא היו נשבעים שם תחת האב, ולא היו נעשה משמע, אז הוא היה פותר אותם?
מודעה רבה לאורייתא, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא, אתה יכול להגיד, היית אנוס בכלל, היית אפילו אחרי שנשבעת. אפילו אחרי שנשבעת, אתה יכול להגיד שהיית אנוס, זה שבועה באונס, אני פתור. רק בימי מרדכי ואסתר שחזרו וקיבלו על עצמם, אז על זה, משם והלאה אתה כבר מחויב ואין לך תירוצים, אתה לא יכול לומר, לא התחייבתי, אלא התחייבתי בעונה.
אחת כתוב וקיבלו וקיבלו לכל הדורות הלאה.
כן, לא פותר את הבעיה, לא פותר את
הבעיה. ושם לא היו כל הנשמות,
כנראה. לא, גם שם לא היו כל הנשמות. יותר מזה, גם למה אני צריך את טענת האונס? בלי אונס, סתם לא נשבעתי. שם כל הבעיה שמתעוררת זה בעיה של למה, איך השבועה חלה, הרי היא באונס. עזוב את האונס עכשיו, סתם לא נשבעתי בכלל, אבא שלי נשבע באונס, או אבי, 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 אבי. מה זה קשור אליי? אז התשובה הפשוטה לזה, וזה, הוא יצמה מחלוקת ראשונים. התשובה הפשוטה לזה היא שהגוף שנשבע שם, הישות שנשבעה שם, זה הקולקטיב היהודי, זה לא פרט. כשאני נשבע בעצמי, אז אני יכול לשבע רק עבור עצמי. אני לא יכול לשבע עבור הבן שלי. אבל אם הגוף שנשבע, הישות המשפטית שקרתה שם את החוזה הזה עם הקדוש ברוך הוא, זה ציבור, זה כלל ישראל. ציבור זאת ישות משפטית, יש לו, הוא קיים לעצמו. והציבור הזה מכיל את כל הפרטים גם שיבואו אליו אחר כך, זה ברור. ככה, אגב, ככה אנחנו תופסים גם בכל מערכת משפטית חילונית. כל מה, חוק שמתקבל היום בכנסת, הוא מחייב גם את הדורות, אם הוא לא ישתנה, אז הוא מחייב גם את הדורות הבאים. להפך, החוקה זה דבר שבא לכבול אפילו את הדורות הבאים. זאת אומרת שיצטרכו רוב מיוחס כדי לשנות את זה, למה? מה אנחנו עדיפים עליהם? אנחנו קובעים עבורם חוקים, הם יחייבו אותם למרות שהם לא ירצו את זה. אבל אנחנו קבלנו את ידיהם כי אנחנו החלטנו שצריך רוב מיוחס של 80%, 70%, לא יודע כמה. זה הרי אנטי דמוקרטי לחלוטין. אבל זאת תפיסה, יש מה לדון בזה הרבה, אבל ברור.
זה אפשרות להגר ולצאת מהעניין בלי ש...
כן, אבל למה?
המערכת לא תחייב אותם מטעם עצמם.
אבל למה להגר? כולם לא מסכימים. מה זה להגר? כולם לא מסכימים. אז מה זה להגר? אז מי נשאר?
לא,
בספרי
תורה גם זה אי אפשר.
לא, בסדר, אבל אני אומר, אבל גם שם אני אומר, רואים את התפיסה, נכון שבפחות עוצמה, אבל רואים את התפיסה גם בלי המיסטיקות ונשמות שעמדו בהר סיני, ולמה? כי גם שם, זה רק צורת ביטוי, אני לא חושב שמי שמתכוון לומר שהיה שם המסדר של נשמות שעמדו שם בשלשות מול הר סיני. הנקודה היא שמי שעמד שם כגוף שקרץ את הברית עם הקדוש ברוך הוא זה הקולקטיב היהודי. זה לא אוסף הפרטים שעמדו שם מולו. כאשר אני אומר על זה שבן אדם שנשבע לא יכול לחייב את בניו, זה בן אדם פרטי שנשבע איזושהי שבועה, אתה יכול לשבע רק עבור עצמך. אבל אם בהנחה שאנחנו מקבלים את העניין הזה שקולקטיב גם הוא ישות משפטית, והוא יכול להישבע, הוא יכול להיות בעלים על דברים, הוא יכול לשחק על המשחק, על המגרש המשפטי. אז אם קולקטיב נשבע, אז זה מחייב את הקולקטיב. ממילא, כל מי שמשתייך לקולקטיב מתחייב בשבועה הזאת. כולל הילדים, כולל אלה שהולדו, כולל אלה שהתגיירו.
כל עוד, והוא רוצה.
לא, לא כל עוד הוא רוצה.
במסגרת הכללית, לפי הדוגמה של חוק כנסת, אם הציבור מחליט לשנות חוק, יש
לאחד... לא, זה הבדל אחר.
אבל התורה מונעת את זה.
לא, לא, זה...
זה עד סוף כל הדורות, אסור
לך. ברור, אני לא אמרתי ש... לא אמרתי שיש אנלוגיה מלאה. ברור ששם אמרתי, זה שם מופיע בצורה הרבה יותר קיצונית. אבל אני רק אומר שהעובדה היא שאפילו בחוק חילוני, בלי מיסטיקות ובלי מסדרי נשמות, אתה לא יכול לומר, אני לא מחויב לחוק הזה כי לא הייתי בשלב שחקקו אותו. אני יכול לכל היותר לשנות אותו. אבל אם לא שיניתי, זה מחייב אותי, למה? בלי לשנות, למה אתה לשנות? סתם, אני בכלל לא התחייבתי, כי אני לא זה שבחר את חברי הכנסת שחוקקו אותו. אז למה זה מחייב אותי בכלל? אני בכלל חייתי 150 שנה אחר כך. למה צריך לשנות את החוק? זאת אומרת, הבסיס של התפיסה נמצא גם פה. הבסיס שאומר שמי ששייך לקולקטיב, מתחייב במחויבויות של הקולקטיב. עכשיו נכון שיש עוד, יש הבדלים, הרבה הבדלים נוספים בין המערכות. אני רק מנסה להביא דוגמה לזה שהתפיסה הזאת היא לא תפיסה ייחודית. היא ייחודית בזה, נדמה לי, לא בדקתי את זה במערכות משפט קדמוניות אחרות, אבל יש פה בהחלט תפיסה ייחודית במובן הזה שתופסים את המושג תאגיד, מה שנקרא היום בעולם המשפט, הוא מושג מאוד קדום במחשבה היהודית. בעולם המשפט הוא נכנס מאוד מאוחר, נדמה לי שזה במאה ה-13 בבריטניה או משהו, יש איזה משפט ששם תולים את התחלת המושג הזה תאגיד בעולם המשפטי. אז כבר כבר קראו למשפט הזה באנגלית. אבל אצלנו זה חד משמעית, זה לא דברים, זה לא הוגדר אף פעם במילה תאגיד, אבל המושג ציבור בעצם במשמעותו הוא תאגיד. הבאתי, נדמה לי שדיברנו על זה פעם, הבאתי את הדוגמה, תוספות אומר למשל, מה קורה עם קורבן שמתו בעליו. קורבן שמתו בעליו יש עליו כל מיני דינים, חטאת, עולה, יראת שיסתאב, כל מיני דינים. מה קורה אם זה קורבן ציבור? אז תוספות אומר, אם זה קורבן ציבור, אף פעם אנחנו לא מגיעים למצב שמתו בעליו. יכולים למות כל אלה שהיו בשלב שהפרישו את הקורבן הזה, וזה לא משנה כלום. למה? כי ילדיהם שעוד בכלל לא חיו אז, או נכדיהם שבכלל לא חיו אז, הם נחשבים בעלי הקורבן. למה? כיוון שבעל הקורבן הוא הציבור, הוא לא אוסף האנשים שאז יחלצו את הציבור, ירכיבו את הציבור. אז ברגע שהקורבן הוא הציבור, ציבור אף פעם לא מת, ציבור בסך הכל נשאר כל הזמן אותו דבר, רק מתחלפים הפרטים שמרכיבים אותו, זה הכל. עכשיו, אם זאת התפיסה המשפטית, זה מה שנקרא היום תאגיד בשפה המודרנית, אז אם זאת התפיסה המשפטית שלנו, אז ברור ששבועה בהר סיני מחייבת גם את הדורות העתידיים. למה? כי זה בכלל הדורות עתידיים. אם אני מדבר על שבועה עליי כבן אדם פרטי, הבן שלי הוא דור עתידי. אבל אם מדבר על שבועה שחלה על קולקטיב, קולקטיב הוא נצחי מעצם מהותו. אין דורות עתידיים של קולקטיב. קולקטיב זה דבר אחד. לאורך כל הזמן, לאורך כל המרחב, זה דבר אחד. גל, כן, כמו משל לעניין הזה. זה כמו גל לעומת חלקיק. זאת אומרת, זה משהו, זו תופעה קולקטיבית, וכיוון שכך אין דורות עתידיים. הקולקטיב כולו מתחייב ברגע השבועה וזהו. אין, זה לא, ציר הזמן פה לא מסרק תפקיד. אז הרחבה עכשיו בדיוק עושה פה את כל התרגיל הזה, בלי להגיד את המילה ציבור ותאגיד, אבל חוץ מזה הכל נמצא כאן.
זאת אומרת, הרחבה בסך הכל אומר... ציבור וציבור. ממש לפי שכל ציבור וציבור. ממש המילה.
כן, 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 אוקיי. למרות שאני לא בטוח שמתכוון ממש למשמעות המשפטית של המושג ציבור, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, יכול להיות שזה מדבר סתם על אוסף אנשים, אני לא בטוח, אבל ברור שמתוכן הדברים זה עולה, כי בדיוק בגלל זה הוא נזקק למעמד הר סיני, כי במעמד הר סיני אנחנו רואים שחוקים שקיבלנו על עצמנו אז מחייבים את הדורות הבאים, איפה אני יכול לחייב מישהו אחר בחוקים? רק אם המישהו האחר ואני שייכים לאותו קולקטיב, ומי שמחויב בחוקים הוא הקולקטיב, לא אני. אני מחויב כחלק מהקולקטיב, אז ממילא גם הילדים שלי חייבים. אומר הרשב"א, וזה הביטוי החזק שרציתי להוציא ממנו, אותו דבר קורה בקהילה. זאת אומרת, מה הוא בעצם רוצה לומר לנו? שקהילה גם היא ציבור, כמו כלל ישראל. ממילא יש לה מלך, יש לה בית דין הגדול, יש לה סמכות לתקן תקנות, לאכוף חוקים, לקנוס כנסות, הכל. הפקר בית דין הפקר יש לקהילה, הכל. קהילה יכולה לעשות הכל. כל מה שבמקרו אפשר היה לעשות בכלל ישראל, אפשר במיקרו לעשות לקהילה, כמובן לאותה קהילה עצמה. הם לא יכולים לעשות את זה לכלל ישראל. שבעה טובי העיר של אותה קהילה יכולים לעשות כל מה ש... זה מה שהוא אומר. והם לאנשי עירם ככל ישראל לבית דין הגדול או למלך. היחס בין שבעה טובי העיר לבין תושבי העיר הוא בדיוק כמו בית דין הגדול והמלך לכלל ישראל. אני חושב שזו התשובה הכי ברורה שמצאתי ששמה על פני השטח את העניין הזה של ההפיכה של קהילה לציבור. בתשובת הריבש הבאה, זה שהבאתי, הקטע הבא שהבאתי, תראו גם פה הוא אומר, כי מהשורה השנייה, לא חשוב כרגע ראשונה, אבל בבני העיר עצמם יכולים להתנות כרצונם, ואף הקטנים בכלל תקנתם לכשיגדלו. עוד פעם, אותה הערה. שאם לא כן, בני העיר כשמתנים על השערים ועל המידות ועל שכר הפועלים ומסיעים על קיצותם, היו צריכים לחדש תקנתם בכל יום מפני הקטנים שנעשים גדולים. דיברנו קודם על חקיקת הכנסת, שצריך לבטל את החוק בשביל לשנות אותו. למה? להפך, צריך לחדש אותו כל יום בשביל שהוא יהיה תקף. למה אתה לשנות אותו? לא, לא צריך לחדש אותו כל יום. כי החוק מחייב את הקולקטיב. וזה דבר בטל, אלא כל בני העיר בכלל תקנתם. ואף הנולדים לאחר מכן, אתה עכשיו דיבר כאן קטנים, ואף הנולדים לאחר מכן, שהרי יכולים הציבור לעשות תקנה עליהם ועל זרם, הוא כמו שמצאנו. כי כשמדובר על ציבור, אז תקנה יכולה להיות עליהם ועל זרם. כמו שמצאנו בפילגש בגבעה, לפי שנשבור איש ממנו לא ייתן ביתו לבנימין לאישה, נאסרו הדור ההוא, והיו אסורים הדורות, עד שהוצרכו לדרוש ממנו ולא מבנינו. היה צריך דרשה. בלי הדרשה, גם הדורות הבאים אסור היה להם להתחתן לבני בנימין. למה? כיוון שציבור יכול לתקן תקנה גם לילדה. וככה הוא ממשיך גם הלאה. אחרי זה הוא מביא את הגמרא במסכת פסחים, מקום שנהגו, פרק מקום שנהגו, שאפילו בדבר שלא קיבלו על עצמם בשבועה, אלא מנהג שהם קיבלו על עצמם, גם הוא מחייב את הדורות הבאים. מה הוא רוצה לומר פה? זה לא גדר בשבועה, כיוון שיש איזה איסור, לא יחל דברו, אז אולי שם זה מחייב את הילדים מאיזה גדר של הלכות שבועות. הוא אומר, הפוך, הרי בהלכות שבועות זה בכלל לא עובד. הלכות שבועות אי אפשר לחייב את הילדים בשבועה. אבל בוא תראה לעומת זאת שבציבור, אפילו בלי שבועה, אנחנו מחייבים את הילדים. כל מנהג שנהגו האבות מחייב את הילדים. אז ממילא ברור שתקנה גמורה, או שהיא מנעשתה בחרם, שזה כמו שבועה, אז ודאי וודאי וודאי שנחייב את הילדים. לא בגלל השבועה שבזה, אלא בגלל שהישות שנשבעה כאן היא ישות קולקטיבית, ולא ישות פרטית. שכן הדין בכל קבלת הרבים, שחלה עליהם ועל זרם, כדאי שלכם בקבלת התורה, עוד פעם, הוא חוזר על המהלך הטיעון של הרשב"א, כן? שדעת, כמו שמצאנו בקבלת התורה, וכן במגילה או בצומות, ממש אפילו הדוגמאות של הרשב"א. זאת אומרת, הוא חוזר ממש על כל מהלך הטיעון של הרשב"א. אגב, במאמר מוסגר, יכול להיות שמכאן אפשר להסיק מסקנה, שהיא מסקנה מעניינת לעצמה, שמנהג יכול לחייב את הילדים, או דורות עתידיים, אך ורק אם הגוף שנהג את המנהג הזה מוגדר כציבור. שאם לא כן, כל אחד יכול לקבוע לעצמו הנהגות, לא יכול לקבוע לילדיו הנהגות. וזה נפקא מינה מאוד גדולה. כי למשל, מה קורה עם מנהג אבא שלי? הוא מחייב אותי. לפי זה אולי לא. לא, אז אני אתחייב לא בגלל שאני הבן שלו, אלא בגלל שאני שייך לקהילה של יוצאי הונגריה. בסדר, לא משנה, זה... אבל אני מתכוון מנהג שאתה אבא שלי, אלא זה מנהג פרטי משלו. או אפילו לא פרטי משלו, עוד 15 אנשים גם נהגו כך. אבל לא היה ציבור שהחליט לנהוג בצורה כזאת.
אבל ברגע שעשית מהקהילה, עברת לעיר אחרת.
זאת שאלה גדולה. עכשיו השאלה, איך עוזבים קהילות? זאת שאלה לא פשוטה בספרות הסוד גם כן. איך עוזבים קהילות, איך אפשר, האם אתה יכול לעזוב רטרואקטיבית, מתי, קצת ניגע בזה בהמשך, לא ממש בפרטיים, אבל בהחלט נכון, למשל, הקהילה של אשכנזים וספרדים, מה שיש היום, שולחן ערוך, בדרך כלל ספרדים נוהגים כשולחן ערוך, ואשכנזים נוהגים כמו הרימה, למה, מה, אני חייב להם משהו? אז מה אם נולדת ההורים שלי, לא אני, ההורים שלי נולדו באירופה, אז מה? אז בגלל זה אני צריך לפסוק כמו הרימה, אני נראה כמו שולחן ערוך. מה? אז אגב, אם נראה לי באמת, וכך יוצא לי בסוגיה, אז אם החינם, אני נהנה כמו שולחן ערוך. אבל במקום שבו אין לי עמדה, או אני הולך אחרי מנהג וכו', אז אני צריך ללכת אחרי המנהג של הרמה. למה? בגלל שיש שום מנהג אבותיי. מה זה מנהג אבותיי? בגלל שאבא שלי ספציפית הלך כמו הרמה, אז הוא הלך כמו הרמה, אני הולך כמו שולחן ערוך, אז מה? ברור שיש פה איזושהי תפיסה, שיש פה קהילה, זאת אומרת, היהדות האשכנזית, או וגם הספרדית, נתפסת כקהילה. באיזשהו מובן, זאת אומרת כציבור, וזה עוד הרבה יותר מרחיק לכת מה שראינו קודם, כי זה משהו, תשימו לב, הוא לא, זה לא כלל ישראל, שמכלל ישראל אי אפשר לצאת, לא משנה איפה אתה נמצא, מתי זה, כלל ישראל זה הציבור האולטימטיבי, זאת אומרת זה ציבור שאי אפשר לעזוב אותו והוא מוגדר לחלוטין, אפשר להצטרף אליו בפרוצדורות מוגדרות. הקהילה זה אולי גם סוג מסוים אחרי המהפכה הפרשנית שאנחנו עוקבים אחריה כאן, גם קהילה זה איזשהו סוג של ציבור במיקרו. הוא מוגדר מבחינת מקום, האנשים נמצאים שם, ברור לגמרי מי נמצא שם ומי לא. עכשיו, מה זה הקהילה הזאת של יוצאי אשכנז? מה, הקהילה של אלה שאבא או סבא או אבא של סבא שלהם ישב באירופה מתישהו? למה זה מוגדר כציבור? מה מגדיר את היחידה הזאת להיות יחידה אחת? הרי זה צריך להיות יחידה אחת, אחרת זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה בשתי התשובות הללו, שאם זאת לא יחידה אחת, אז אין שום סיבה בעולם שדורות הבאים יהיו מחויבים למה שאני נהגתי או נשבעתי או חוקקתי, מה זה קשור? רק אם זאת חקיקה של קהילה כלשהי, מתוקף ציבור, וכל מי שמשתייך לאותו ציבור, ממשיך להיות מחויב ועומד באותה חקיקה. אז מה, להגיד שזה עדיין מין איזה ציבור, שהוא כבר מעורבב טריטוריאלית, מעורבב גם במחינת נישואים, מכל הבחינות שהם. איך אפשר להמשיך להתייחס לדבר כזה כקהילה? זאת שאלה גדולה, אין לי תשובה עליה, אני לא יודע. אבל זה... העובדה שהמנהג היום הוא כזה, אני לא... אז זה היה מוגדר, אז מה? אבל היום לא. מה, מי שהיה ברחמסטריבקה, אז זהו, אז מי כאן והלאה, כל מנהגי רחמסטריבקה מחייבים אותו למטה.
איך באותה תקופה?
למה לא?
למה כן?
רגע, ואיך באותה תקופה?
מה הקדושה של הכפר הזה?
לא קדושה, מתי הוא השתחרר מזה?
מתי שהוא עובר למקום אחר? הרי יש כולי מקום שהלך לשם וכולי מקום שבא משם, נכון? הגמרא עצמה. דנה, מה קורה למי שעובר ממקום למקום? הגמרא עצמה בפשטות המנהגים המנהגי מקום. זה המנהגים הפשוטים בגמרא.
אם הוא נבד,
אז אין כלום, כן.
נכון.
אז מה הסברה ההלכתי באותה תקופה שאנשים שנפתחה החסידות? אנשים אז עזבו את הקהילות ונשארו גיאוגרפית בעיר, ועברו לקהילות של חסידים עם מנהגים שונים ומשונים.
זה חידוש מאוד גדול, שהוא חלק מאותו חידוש שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זה קהילה לא טריטוריאלית, שם התחילה המציאות הווירטואלית. זאת אומרת, אנחנו עכשיו יכולים להגדיר את עצמנו כקהילה, למרות שאנחנו לא מוגדרים טריטוריאלית, אפילו לא אתנית, זאת אומרת, לא שום דבר, משום מובן שהוא, אנחנו לא כלום, אני גר לבד בעיר, אבל אני חסיד חב"ד. אז אני שייך לקהילת חב"ד, למרות שמנהג העיר, אין פה מנהג חב"ד בכלל, כל העיר הזאת,
גם לא נולדת
לא יודע.
אבל פה זה פחות בעייתי, כי אתה רוצה להיות מחויב.
אתה רוצה להיות מחויב, תהיה, אבל מי אמר שאתה מחויב? הבן שלך, מה איתו? מה עם הבן שלך? הוא חייב, לא חייב, מה איתו?
ושומר מנהגי גור, איך זה?
לפי זה.
פשוט, המנהג הוא שכן, אבל לא יודע, ככה מנהג. למה לך בחב"ד? בכלל. פשוט נראה שאם הילד שלי הוא אשכנזי, אז הוא יצטרך להמשיך להתנהג כמו אשכנזי. למה? הוא רוצה לעבור גיור לחומרה ולהפוך למרוקאי. מה הבעיה? למה הוא חייב לזה? זו שאלה... אין לי אליה תשובה טובה, אני לא יודע.
לא, לפני אלול, הוא רוצה הרבה סליחות.
כן, נשואים האלה גם זה...
לפני אלול, הרבה סליחות.
אז מה הדין מתי שמתחתנים? זה באמת שאלה גדולה, בפוסקים עצמם זה כבר מתחיל. היום איכשהו נוהגים תמיד אחרי אבא, זה בכלל לא ברור מבחינת ההלכה. יש מקורות הלכתיים לכאן ולכאן. בסדר, אבל גם זה איזשהו מנהג, ואפשר לדון על כל הדברים האלה, הם כולם בעייתיים. זה כל מיני דברים. פעם עשיתי עבודה על המנהג אצל הרב עמיאל, אז נכנסתי קצת לעולם של מנהגים. באוניברסיטה מישהו נתן לי איזה עבודה לעשות. אז ראיתי שם, זה אוסף של קביעות כאלה שהם כולם, לא רק אצלו, אני אומר בכלל, לא בגלל שזה הוא, אלא בכלל העיסוק במנהגים, הוא עצמו כולו מנהגים. זאת אומרת, הייתי מצפה שדיני מנהגים יהיו חלק מההלכה. ההלכה אומרת מה עושים כשמתפתח מנהג כזה וכזה, מי הוא מחייב, איזה מנהג מחייב, איזה מנהג לא מחייב, אבל גם זה לא הלכה. זאת אומרת, המנהג גם קובע מה עושים עם המנהגים. זאת אומרת, זה כל הזמן, הכל מנהג, מנהג על מנהג, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא, ממש לא ברור, המתודולוגיה של הדיון לא ברורה, זה תחום כל כך אמורפי שהוא...
זאת אין לו עוגן חיצוני.
לא, שום דבר, זה ממש לא יאומן, התחום הזה הוא כל כך, גם לא אופייני להלכה, בסך הכל ההלכה עובדת
של סודר. זה מקום שנהגו, לא?
הוא נקרא מקום שנהגו, לא כל הפרק עוסק במנהגים. מקום שנהגו, זה נקרא מקום שנהגו, הסוגיה הראשונה עוסקת קצת במנהג. זו הסוגיה של הזיקן, בני הביישן,
הפסחים בדפנון. זה מה שאנחנו אומרים, המקום שנהגו ברגע שזה טריטוריאל וזה קהילה, אז הציבור קיבל ואז זה כבר לא...
זאת השאלה, זאת אומרת, שם הוא פשוט נראה שמילה מקום.
יש לו פרק בבא במציע שמתחיל, המקבל שדה לחברו, מקום שנהגו לחוש. אז זה כבר מדבר כאילו משיקות.
במנהגי ממונות זה ברור שהמנהג המחייב הוא מנהג המקום.
הגיאוגרפי.
ככה מקובל, ככה מקובל.
או הצורך הפונקציונלי.
כשבונים בעיר, אף אחד לא יגיד לך, תשמע, אתה צריך להרחיק כך וכך עמוד, כי המחדר פוסק ככה והרמה פוסק ככה. שלמה, מה נוהגים באותה עיר לעשות? זה לא, כשאתה נובע על יחסי שכנים, על קשרים בין אנשים, אתה לא יכול לנוע, אני נוהג במנהג הרמה, לכן אני אצפוק לך את החלון. אני כמו המחבר, מה פתאום עשו לך לצפוק לי את החלון? אין דבר כזה, זה שאלה של מנהג המקום, בדיני ממונות.
זה עוד יותר, מנהג המקום זה מנהג ישראל בינאו. מנהג ישראל.
כן, אבל זה לא רק על מקום. כל מנהג ישראל לכאורה הוא דינה. השאלה מי זה המנהג המחייב. מנהג לפי מקום, מנהג לפי מוצא, מנהג לפי מה? לא ברור. גם זה מנהג. יש מנהגים שהתפתחו, איזה מנהגים מחייבים ואיזה לא. טוב, אז יש פה באמת, רק במאמר מוסגר, אני מפחד שאני כבר עוד פעם לא אספיק, לגבי מושבע ועומד מהר סיני, מה שדיברנו בגמרא, אז רק הערה במאמר מוסגר, שיהיה ברור. רוב הראשונים לא מפרשים את מושבע ועומד מהר סיני שבגמרא כשבועה ממש, במובן הפורמלי. ואז הבעיה לא כל כך מתעוררת. כי היסוד הזה עצמו, ששבועה של ציבור מחייבת את זרם, הוא לא מוסכם. לא כל הפוסקים מסכימים לו, להפך, מהשולחן ערוך עצמו אפילו קצת נראה שהוא לא מקבל את זה. אבל כל הקושיה מראש התבססה על זה שבגמרא כתוב מושבע ועומד מעל סיני, אז זה מחייב את הילדים. אם אתם מקבלים את זה כמטאפורה, לא כשבועה במובן ההלכתי המלא, אז כבר הקושיה לא כל כך קשה. טוב, זה לגבי ההתאבות של ציבור והמחויבות של הילדים כאינדיקציה לזה שמדובר כאן בציבור, שהסוגיה כאן היא באמת ציבור. עכשיו מקום, מצב כזה שמתפתח, שיש פה אוסף של תתי ציבורים כאלה, הוא כמובן מאוד מסוכן מן הצד ההפוך. דיברנו, כשהקדמתי את המבוא לסוגיות האלה של קהילות, של תקנות הקהילות, אז אמרתי שצריך לדאוג לשני פרמטרים. פרמטר אחד זה השלטון והאכיפה כלפי פנים, שיש סמכות למוסדות הקהילה לנהל את החיים. מאיפה יש להם סמכות? זה טיפלנו בזה עד עכשיו. אבל יש גם את הצד ההפוך. כי אז מה שיקרה פה זה נוצרות איזה אוסף של מונדות כאלה, זה גופים מבודדים כאלה שכל אחד פועל באופן שונה, ולמעשה פירקנו את עם ישראל לחלוטין. איפה הציבור המקורי של ממנו בנו? כלל ישראל. איך שומרים על איזושהי קוהרנטיות בין כל הקהילות האלה ומפקחים על זה שלא ייווצרו פה דברים שכבר באיזשהו שלב אי אפשר יהיה בכלל לתפקד ביחד, אפילו להתחתן, אי אפשר, זאת אומרת, באיזשהו שלב ההתפצלויות פה יכולות להיות כאלה שזה לגמרי מפורר את המרקם הלאומי. אז כאן באמת צריך, נדמה לי שכאן נכנסת לדיון, זה מה שאמרתי כבר אז, כאן נכנסת לדיון ההלכה. ההלכה היא איזושהי מסגרת שמאוד משתדלים שתקנות הקהילה וחוקי הקהילה לא יפרצו אותה. למה אני אומר משתדלים? כיוון שההלכה עצמה נותנת הרבה אפשרויות לפרוץ אותה. זאת אומרת, אם למשל ציבור מקבל על עצמו דיין פסול, אז הוא מותר לו לדון. קיבלו עליי. זאת אומרת, זה משנה בסנהדרין, גמרא בסנהדרין, עד פסול, דיין פסול, מותר לקבל אותו עלינו. אם אנחנו מחוקקים דיני ממונות שהם לא על פי השולחן ערוך, הכל כמנהג המדינה, הזכרתם קודם, המשנה הראשונה בדבר הבא. הכל כמנהג המדינה. זאת אומרת, בדיני ממונות, ברובד המשפטי, יש בהחלט לגיטימציה לכל מקום או לכל קהילה לקבוע לעצמה איזשהן נורמות, ולא חייבים להיצמד בדיוק לסעיפים של השולחן ערוך. שאלה גדולה אם בכלל יש משהו בשולחן ערוך או של משפט שכן צריך להיצמד אליו. זה בכלל לא ברור. זאת אומרת, השאלה עד כמה בכלל השולחן ערוך הזה הוא שולחן ערוך. אבל זה נושא לדיון אחר, אולי נעסוק בו גם בשוק שלב.
ואז מה קורה כשיש עימות בין שתי קהילות?
ואז מגיעים, הזכרתי את זה באיזשהו שלב נדמה לי, אז מגיעים לסוגיה של משפט בינלאומי, מה שנקרא היום בשפה של היום, משפט בינלאומי פרטי. משפט בינלאומי פומבי, מה שנקרא נדמה לי, כך קוראים לזה אני חושב, זה עימותים בין עמים, זה מדינות. משפט בינלאומי פרטי זה כשבאים שני אזרחים משני מקומות שונים, הם עשו איזשהו חוזה ביניהם נגיד, ועכשיו יש איזשהו ויכוח שלפי החוק שם החוזה הזה משמעותו כך, ולפי החוק פה משמעותו היא אחרת, אז גם בהלכה יש כל מיני כללים כאלה של משפט כביכול בינלאומי, גם בין יהודים לגויים, שם בהקשר הזה הזכרתי את זה. מה קורה עם שור של ישראל שנגח שור של אקום, דנים כדינם, דנים כדינינו, אז יש שם דיון על העניין הזה. בין קהילות כמובן השאלה מצד אחד אולי יותר קלה, מצד שני יותר חריפה, כי זה בישראל ואין קוהרנטיות. על גויים אתה במקום אחר הרבה פעמים לא יכול לכפות, אפילו אם תחליט מה לעשות איתו, מי אמר שאתה יכול בכלל להחליט. אבל כאן אפילו אם אתה יכול להחליט, באמת השאלה מה תחליט. אז כאן באמת נכנסים המנגנוני הקוהרנטיות האלה שאמורים לדאוג, לבסס את האוטונומיה של הקהילה באופן כזה שהיא לא תהפוך לגמרי מבודדת ולגמרי מנותקת משאר הקהילות. לזה יש שני מנגנונים עיקריים. מנגנון אחד זה שתקנות של קהילה צריכות לעבור אישור של אדם חשוב. עכשיו, יש לזה מקור בגמרא, זה הגמרא שמובאת פה בדבר בתרא, יש קצת מחלוקת בין הראשונים, לא לגמרי ברור שהגמרא בכלל מתכוונת לזה, אבל רוב הראשונים מפרשים את זה כך, שימו לב, מדובר על ראשונים. זאת אומרת, כשראשונים מפרשים כך את הגמרא, הם כבר נמצאים בתקופה שהם צריכים את זה. תקופת הראשונים זה כבר אחרי המאה ה-11. זאת אומרת, הם כבר צריכים מקור שיעזור להם לדרוש מכל הקהילות לא לתקן תקנות בלי שיש אישור של אדם חשוב. הם צריכים את זה. אז ממילא אני חושב שגם הנטייה הפשוטה יותר זה שהראשונים יפרשו, לא בדקתי אף פעם באופן דיאכרוני את הפרשנות לגמרא הזאת, לראות האם באמת לפני תקופת הקהילות הייתה פרשנות אחת ופתאום בתקופת הראשונים מתחילה איזושהי נטייה לכיוון אחר. אני הייתי מאמר שכן, אבל לא יודע, לא בדקתי, רק יריעה באפלה. בכל מקרה, רוב הראשונים בשורה התחתונה מפרשים כך את הגמרא. הגמרא אומרת, אנו בית רי תאבחי, לא גורסים רוב הראשונים בית רי, כי הבית רי הזה עצמו אומר שזה לא הפירוש הנכון, רוב הראשונים לא גורסים את זה. אנו תאבחי, צריך לומר, תאבחי הכוונה שוחטים. אותם שוחטים, דאבדי עניינה בהדי הדאדי, הם עשו איזושהי הסכמה בין כולם, כל קבוצת השוחטים, לא שני שוחטים, דובר פה על גילדת השוחטים. דחולמן דאביד ביום הדחברי, כל מי שישחט ביום שתורו של החבר שלו לשחוט, היה את התורנות, כל אחד מתי הוא שוחט, נקראוה למשחי, יקראו את האור של, את האור של הבהמה הוא היה מקבל, שווה כסף, יקראו לו את האור, בתור כנס על זה שהוא פלש ליום של חברו, ולא ישאיר את הבהמה הזאת לחבר שלו לשחוט. אזל חד מיני, הוא עבד ביום הדחברי, הלך אחד מהם, ועשה ביום של השני, שחט ביום של השני, קראו למשחי, או קראו למשחי, או קראו למשחי, קראו את האור של הבהמה שאותה הוא שחט, ותזיקו לו. עתו לקמי דרבה, באו לפני רבה, חייבין הוא רבה לשלומי, אז רבה חייב אותם לשלם, למרות שהם יתנו מראש, שמי שישחט ביום של מישהו אחר, יקראו לו את האור של הבהמה. איתווי רבי מר בר שלמיה לרבה, ולהסיע על קיצתם, זוכרים את הברייתא שהבאנו, הברייתא נמצאת פה דף קודם, שרשאים בני העיר ובני אומנות מסוימת להסיע על קיצתם. הכוונה, גילדות יכולות לתקן תקנות פנימיות לאנשי אותה אומנות. בסדר, אז שואלים אותו, למה אתה מחייב אותו לשלם? הרי אם הגילדה של השוחטים תקנה את התקנה הזאת, אז מה הבעיה? לא אהדר לירבה, לא יחזיר להם תשובה. אמר רב פאפה, שפיר עבד דלא אהדר לימידי, טוב עשה שלא ענה להם שום דבר. למה? הנעימי לאיך דלאי כאדם חשוב, אבל לאיך דאי כאדם חשוב, לאו כל כמיני הוא דמתנו. זאת אומרת, במקום שבו ישנו אדם חשוב, שום גילדה לא יכולה להתנות תנאים. למה? כי הם צריכים את ההסכמה שלו, הוא יקבע להם מה לעשות, או לפחות יאשר להם. לא אומר אותו שיקבע או יאשר, זה מחלוקות פה בראשונים, אבל ודאי שצריכה להיות גם חתימה שלו. ושם היה רבה, היה באותו מקום, והם קיבלו איזשהם החלטות, כנראה לא עברו את האישור שלו, הוא לא הכיר בזה, ממילא הוא חייב אותו לשלם בתור מזיק. אז עכשיו כבר הראשונים מתחילים לדון, לאור הגמרא הזאת רואים שצריך, תקנה של גילדה צריכה אישור של אדם חשוב. השאלה למה? יש מהראשונים שמסבירים שהתקנה הזאת, התקנה צריכה אישור של אדם חשוב בגלל שיכול להיות תקנון האתיקה של אותה גילדה יפגע בציבור. אתם מכירים דוגמאות אולי לדברים כאלה?
אני לא מכיר דוגמה אחרת, שלא.
אז כיוון שזה יכול לפגוע בציבור, הוא צריך להיות נציג מטעם הציבור, תלמיד חכם, זה האדם החשוב, זה בדרך כלל תלמיד חכם, למרות שראשונים אומרים שיכול להיות שאם יהיה מישהו ממונה, אז הוא לא חייב להיות דווקא תלמיד חכם המובהק שבאותו מקום, אבל בדרך כלל אם לא מינו מישהו מוגדר, אז זה גדולו של אותו, גדול התלמידי החכמים באותו מקום. שצריך לאשר כל תקנה כזאת. למה? כי זה יכול לפגוע בציבור. אם זה כך, אז זה מדבר אך ורק על תקנות של גילדות. זאת אומרת, מה יקרה עם הציבור עצמו?
הגילדה אבל היא לא ציבור.
מה? לא, גם הגילדה נתפסת כנראה כסוג של ציבור, ואולי זה קצת מתחיל להתקשר לציבור הווירטואלי שדיברנו עליו קודם. יש פה שאלות מעניינות, היחס בין עד כמה זה דומה לציבור ועד כמה לא. הגילדה לעומת הציבור, אחת מהן זו זאת. כי הראשונים פה שואלים מה קורה בתקנות שהעיר כולה מתקנת, לא שגילדה מסוימת מתקנת, האם גם שם צריך הסכמה של אדם חשוב או לא. אז כאן יש מחלוקת ראשונים. אם אנחנו מבינים שכל הבעיה היא נזק שאולי ייגרם לציבור, אז חלק מהראשונים באמת אומרים, אז אם ככה, לציבור עצמו ודאי שלא צריך הסכמה של אדם חשוב. הציבור עצמו הוא כמובן דואג לעצמו. אם יש גילדה...
גם הציבור, גם חלק מהציבור.
בסדר, למה? זה הפך, זו סיבה טובה שהוא יפקח על זה.
אבל לא בהכרח הוא מסכים, יכול להיות שבדעת המיעוט. את לא צריכה לשאול אותו.
לא, אבל ההנחה שאנחנו סומכים עליו שהוא יפעל לטובת הציבור, לא לטובת עצמו, אחרת כל העסק לא מתחיל. אז בעצם חלק מהראשונים שאומרים שזה בגלל החשש שיפגע הציבור, ברור שיש פה איזשהו אימות בין בעלי עניין, זאת אומרת יש פה גילדה מסוימת, יש פה את האינטרס הציבורי וצריך לדאוג לזה שהוא לא ייפגע. אבל אם הציבור עצמו מתקן תקנה, שם לא יצטרכו אישור של אדם חשוב, למה? מאיפה שזה יצא, אין מקור לזה בכלל, למה צריך את זה? אבל חלק מהראשונים אומרים לא, צריך הסכמה של אדם חשוב גם לתקנות של הקהילה עצמה. ואז ברור שהסיבה היא לא החשש שמא ייפגע הציבור בגלל קנוניות של אותם עובדים, אותם בעלי מקצוע. אז צריכה להיות איזושהי סיבה אחרת, למה צריך הסכמה של אותו אדם חשוב? אז עוד פה כמה סיבות בראשונים, עוד פעם, הרבה מאוד מהדברים האלה נראים קצת אד-הוק, לדוגמה. יש כאלה שאומרים, זה בגלל כבודו של אותו אדם חשוב. שלא יעשו דברים בלי רשותו. עם כל הכבוד לכבודו של אותו אדם חשוב, מכאן להגיע למצב שבו אם לא נועצו בו התקנה בטלה, תגיד להם, אתם יודעים מה, לא קיבלתם תלמיד חכם, יש לכם עבירה של כבוד תלמידי חכמים. את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, ביטלתם מצוות עשה של מורה תלמידי חכמים. אבל איך הוצאת שהתקנה שאותה תיקנו בטלה? מה, בגלל כבוד תלמיד, אם אני לא מכבד תלמיד חכם, אז חוזה מסחרי שאותו אני עושה, נהיה לא תקף. איפה שמענו דבר כזה? ובגמרא כתוב, הרי רבא לא הכיר בהסכמה, זאת אומרת, הוא חייב לשלם. זאת אומרת, זה לא רק שהוא אמר להם, נו, 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 לא הייתם בסדר, כי לא קיבלתם הסכמה של אדם חשוב. הוא אומר, בגלל שלא הייתה הסכמה של אדם חשוב, החוזה בטל. למה החוזה בטל? מאיפה זה יוצא דבר כזה? אז כאן...
איך דומה גם בגלל תקנות? משרד הבריאות, נגיד, הרנטה כזה, צריך לעבור שנתיים למשרד המשפטים עד שמאשרים את התקנה.
אוקיי,
אז... כל השנתיים האלה אי אפשר לקרוא לפי התקנה, למרות שלא היה בהיסטוריה, בדיוק עכשיו היינו, לא היה בהיסטוריה פעם שלא
אישרו
את זה בסוף, אבל...
ברור שאם לא תהיה אינסטנציה כזאת, אז ברור שהתקנות יתנהלו אחרת, ואז יהיו כאלה תקנות שיצטרכו לבטל אותן. ברור שאין תקנות כאלה בגלל שיש את השוט. כן, ברור, אני חושב שכל מערכת משפטית צריכה לדאוג ל...
אם אין אישור שלהם, זה לא תקנה.
נכון, אז פה בעצם זה עובד בצורה מאוד דומה, והשאלה באמת מאיפה המקור לעניין הזה, המוטיבציה לעניין הזה מאוד ברורה, זה מה שאמרתי קודם. הרצון לעשות איזשהו פיקוח על החוקים האלה שכל שלושה עגלונים מתאגדים לקהילה, יקבעו לעצמם כללים, זה יכול להיות לחלל שבת בפרסיה, אחד הכללים של הקהילה. איפה הגבולות? איך אתה יכול בכלל להשתלט על דבר כזה? והם לא נמצאים תחת מרותו של אף אחד, הם עגלונים עצמאיים, אין להם, זאת קהילה עצמאית, אין שם רב של המדינה או משהו כזה, לפחות המלכות לא מרשה או משהו, אין דרך לטפל בהם, הם לא נמצאים תחת מרותו של אף אחד. אז לכן חייבים להכניס את זה להלכה. ההלכה קובעת שכל קבוצה כזאת שעושה לעצמה תקנות צריכה הסכמה של אדם חשוב. אחד הדיונים המעניינים, אגב, בהקשר של המדינה, שאליו אני מתכוון להגיע בפעם הבאה, זה השאלה האם חוקי המדינה תקפים מבחינה הלכתית ללא אישור של אדם חשוב. כי אם האדם חשוב הכוונה תלמיד חכם, כי אם יסוד התוקף שלהם הוא זה, תקנות הקהילה בעצם, איזו קהילה גדולה או משהו כזה, אז יש כללים בחובדות תקנות קהילה. אז יש כאלה שרוצים לטעון שבגלל שאין הסכמה של אדם חשוב, אז החוקים של המדינה לא מחייבים, מבחינה הלכתית לא מחייבים.
אדם חשוב יכול להיות גם מומחה.
מה?
אדם חשוב?
לא, אדם חשוב הכוונה תלמיד חכם. מדובר על מי שבאינטגריטי, לא מומחה למשפטים, במינוחים שלהם פה. לא חושב שזה מומחה, לא מומחה לטבחות. בן אדם שיבדוק מבחינה הלכתית ומבחינה ערכית, זאת אומרת, ברור שפסלו תקנות, יש דוגמאות לזה בשוטים, פסלו תקנות בגלל שהן היו לא הגונות.
אפשר שיהיה צד לבני העיר, זה אולי
לא הגונות.
האדם החשוב צריך להיות בעל ידע כדי למנוע את העניין, אפשר שיהיה צד לבני העיר.
כן, טוב, בסדר, אז הוא התייעץ, כמו כל תלמיד חכם שצריך לדעת בתחום שבו הוא עוסק, הוא צריך להתייעץ. אבל הסמכות בסופו של דבר נמצאת אצלו, כמו שופט היום. מה, השופט היום מכריע בכל מיני תחומים, הוא לא מבין בהם. אבל הוא הסמכות המכריע, הוא צריך להביא מומחים כשהוא נזקק לידע מקצועי.
אבל זה נראה גם באמת של תת ציבור. זאת אומרת, יש ציבור, וגילדה היא תת ציבור. אבל אין איזה שום הגדרה.
מה היחס בין הציבורים?
זה יכול להיות בכנסת, זה יכול להיות רחוב, זה יכול להיות...
נכון, זה בדיוק הבעיה שמתעוררת כאן, אז איך מגדירים את הדבר האמורפי הזה? מה מה, שלושה אנשים מתאספים יכולים להכריז על עצמם כציבור? וממילא יש להם מנהגים אחרים, כבר לא צריכים לנהוג את מנהג המקום. כן, לא משנה, אחד אפילו, למה? אחד, אחד עם שני בתי כנסת, זה כבר יכול להיות גם ציבור. אז לא, זה באמת, זה שאלה קשה, אבל זה פה בדיוק...
אולי פה יש רוחה שזה שניים, אני בית רטר.
כן, אבל לא גורפים את זה, לפי הפירוש הזה.
נניח שכן, אז זה
כל העניין. אז כל, לא, כל ההנחה של הפוסקים בדיוק אומרת שלא גורסים את זה כדי לפרש את זה ציבור. כי אם היו גורסים טרי, זה סימן שזה חוזה בין שני אנשים. זה לא תקנה של ציבור.
זה
לא קבוצה, לא יודע מאיזה מספר.
זה חושב מספר מינימום.
לא, אין מספר מינימום. ברור שכשמדבר בקבוצה שאפשר להתייחס אליה כציבור. זה פרדוקס הערימה. אבל זה לא, אין לזה תשובה מספרית.
לא, אבל מעבר לזה, נניח כמו מדברים על הטבחים. על כן על השופטים יכולות להיות שלוש קבוצות של שופטים שכל אחת
בסדר הוא כמנהג חב"ד הוא כמנהג
לא אוכלים אחד מהשחיטה של השני
אנחנו נכנסים פה להמון בעיות חלק מהבעיות האלה בדיוק הם שגרמו לרצון להפעיל פיקוח של אדם חשוב למה? כי האדם חשוב הזה לא יודע אם הוא תמיד יוכל להחליט על פי עקרונות הלכתיים ברורים אבל השכל הישר שלו יגיד מתי זאת קהילה ומתי זאת לא קהילה, לא כל שלושה אנשים עשו פה מה שהם רוצים. זה לפחות יבוא איזושהי בקרה של בן אדם שאפשר לסמוך עליו. בדיוק כדי למנוע, באותו מקום שבו אין הגדרות חייבים לקבוע סמכות, נכון? במקום שיש הגדרות ברורות, הסמכות פחות חשובה. כי ברור מי בסדר, מי לא בסדר, הכל מוגדר לגמרי. באותם מקומות אפורים שבהם אין הגדרה ברורה, וכל אחד בעצם יכול לטעון לפה ולשם, צריך מישהו סמכות שתקבע כן או לא. אפילו בלי קריטריונים, אבל שיהיה מישהו שיקבע את העסק הזה, אחרת שום דבר מזה לא יצא. ביטוי מעניין שאני לא רוצה לפספס אותו, בריבש, תראו בקטע הבא, אחרי הגברה בבעבטרה, כי השאלה שבה אנחנו עוסקים כרגע, זה מה המקור לדרוש תקנה של אדם חשוב, לא בתקנות של גילדה, זה בגמרה, על התקנות של הציבור, של הקהילה עצמה, ולהלכה כך פוסקים, כך נפסק גם בשולחן ערוך, שצריך הסכמה של אדם חשוב. ככה הוא פסק במחלוקת הראשונים הזאת. אז יש פה בתשובת הריבש, זה ביטוי מאוד מעניין בעניין הזה. ומה שאמרו בגמרה, גבי אני תבחי, זה אותה תשובה אגב כמו הזאת שציטטתי קודם, וזה קטע קודם, לפני הקטע שהבאתי למעלה. גבי אני תבחי, דיין המילה איך הדליקה אדם חשוב, זאת אומרת זה נאמר כשאין אדם חשוב, אבל איך הדליקה אדם חשוב, כשיש אדם חשוב, לב כל כמינה יהודה מתנו, הם לא יכולים להתנות תנאים. כלומר, אלא אם כן יסכימו עמהם, אם הוא מסכים עמהם, אז הם יכולים להתנות תנאים. ונראה, דהיינו דווקא בבני אומנויות. דכל איך הדעיקה אדם חשוב ולא עשו בהסכמתו, לא הבו כבני העיר, ואינם יכולים להתנות, אלא כיחידים ובקניין. אבל בבני העיר לעולם יכולים להתנות, ואינם צריכים להסכמת אדם חשוב שבעיר. כן נראה בדבר הרמה. אז קודם כל, העמדה ההלכתית שלו אומרת, שאדם חשוב לא נדרש את ההסכמה שלו לתקנות של הקהילה, רק לתקנות של גילדות. זה אמרתי קודם, זה מחלוקת ראשונים. אבל תראו את ההנמקה, הנמקה מאוד מעניינת. הנמקה שלו היא לא זה שהגילדה צריכה לדאוג לאינטרסים, זאת אומרת, התלמיד חכם צריך לדאוג לאינטרסים של הציבור. הוא אומר, כל עוד אין הסכמה של אדם חשוב, הם כמו יחידים שעשו ביניהם קניין. זאת אומרת, כמו יחידים, להבדיל ממה. ואם יש הסכמה של אדם חשוב, אז מה הם?
ציבור.
אז הם ציבור. זאת אומרת, עוד פעם, בצורה, התשובה הזאת של הריבה, של התשובה של הרשב"א, למעלה, שהיא המקור השראה שלה, אני חושב, זו תשובה ששמה ממש על השולחן את המושגים האלה של ציבור. ושם יש נקודה מאוד מעניינת, הרב סולובייצ'יק, ראיתי את זה פעם באיזשהו הסכמה של הרב שכטר, הוא ראש הישיבה אוניברסיטי היום נדמה לי, דבר של שכטר, תלמיד של הרב סולובייצ'יק, הוא מביא בשמו שמאז שבטלה מלוכה בישראל, כל תלמיד חכם יש לו דין של מלך. ככה הוא טוען, לכל מיני עניינים, לא חושב שכל העניינים, אבל לכל מיני עניינים. מה? טוב, זה עוד פעם שאלה גדולה, אבל מה שהרמ"א כותב שאין בדורנו תלמיד חכם, זה בכלל פותר את כל הבעיות, אבל הריבש פה, נדמה לי מה שהוא רוצה לומר, מה זה המלך? מלך קרוי במקרא אחד העם, שכב אחד העם את אשתך, נכון? מה זה אחד העם? המלך הופך את העם לציבור, זאת אומרת, הוא הופך את העם לישות אחת, וכשיש לך מלך, אתה מוגדר כציבור. מלך הכוונה שלטון מרכזי, אני לא חושב שהכוונה דווקא למלך במובן המונרכי. זאת אומרת, ציבור שיש לו שלטון משותף, זה נקרא ציבור. זה נקרא אחד העם. מלך הוא מבטא את המושגים האלה, זה לא חושב דווקא מלך. פה כשאין מלך, מה עושים? ראינו שבבית שני, הרי הנשיא הסנהדרין, כמו רבי, יהודה הנשיא, הוא היה מצאצאי בית דוד, והיו לו סמכויות של מלך, למרות שלא היה מלך מוגדר מבחינה הלכתית. אבל הוא לבש כביכול שני כובעים. הוא גם ניהל את העניינים החילוניים, הציבוריים, מול הרומאים וכו', הוא היה נציג הציבור. זאת אומרת, הוא היה כמו מלך, לכן הוא גם היה מבית דוד, כל השושלת. שם הרבי, רבי שמעון בן גמליאל וכל השושלת הזאת, הם כולם היו מצאצאי בית דוד. למה? בגלל שהם בעצם ניקזו אליהם את הסמכות של המלך ושל נשיא הסנהדרין ביחד. עד אז, כשהייתה הפרדת רשויות, בתחילת תקופת בית שני, אולי עוד היו מלכים, תחילת תקופת החשמונאים, לפני שהם הסתאבו, אבל אחרי זה גמרנו, זה נהיה רשות אחת, ורק זה נהיה רשות אחת, כל הסמכויות מתנקזות אליה. ואמרנו ששם בית דין מקים ועונשים שלא מן הדין נוצר בעצם אז. כי עד אז זה היה תפקידו של המלך. בתקופת חז"ל כבר לא היה מלך, אז זה חזר להיות תפקיד של הבית דין. עכשיו, הריב"ש טוען שאותו דבר קורה עכשיו. בתקופה של כבר אחרי היווצרות הקהילות. התלמיד חכם בקהילה הוא המלך של הקהילה. מלך, אני לא חושב שבמובן שמותר לו להרוג את מי שהוא רוצה, או כן, סמכויות של המלך הרגיל. מלך במובן הפונקציונלי, זאת אומרת, הוא זה שמבטא את העובדה שיש פה ציבור. ולכן הוא אומר שאם אין הסכמה של תלמיד חכם, אז מה, תראו את הלשון שלו, אינם יכולים להתנות אלא כיחידים ובקניין. זאת אומרת, אם אין הסכמה של תלמיד חכם על ההסכם שלהם, אז זה כמו שלושה אנשים שעשו קניין ויש ביניהם עסק, זכותה. אבל זה לא חוק של גילדה, זה לא מחייב את צאצאיהם. מי שחתום, חתום, ומי שלא, לא, למשל. זאת אומרת, לתלמיד חכם יש פה מנקודת מבט אחרת לגמרי. אנחנו לא מחפשים עכשיו הסברים של פיקוח, הגנה על אינטרסים, לכן צריך הסכמה של התלמיד חכם. הסכמה של התלמיד חכם נדרשת כדי להגדיר שזה בכלל ציבור. ואולי באמת בגלל מה שאמרתם קודם, שכל שני טבחים יודיעו גם אנחנו ציבור, או טבח בודד. קבוצה של איבר אחד גם היא קבוצה. אז הוא יודיע, גם אני ציבור. אז בשביל זה צריך תלמיד חכם שיחליט מי נקרא ציבור, גם במובן הפרקטי, לא רק במובן המטאפיזי. הוא צריך לקבוע שהגוף הזה יכול להיחשב כציבור מבחינת ההלכה. ולכן אם אין את ההסכמה שלו, אז זה כמו הסכם בין יחידים. עם כל ההגדרות צריך מעשה קניין, הסכם של רבים לא צריך מעשה קניין. זה מחייב את הילדים, הסכם של, לא של יחידים, של ציבור. הסכם של יחידים מחייב את מי שחתום עליו, לא מחייב את הדורות העתידיים. זאת אומרת, פה יש תפיסה אחרת לגמרי של התלמיד חכם, של האדם חשוב. צריך לשים לב טוב, אבל הוא לשיטתו אומר שלקהילה לא צריך הסכמה של אדם חשוב, רק לגילדה. למה? שהוא הולך לשיטתו. בגלל שהקהילה מוגדרת כקהילה, לא צריך בשביל זה, זה מוגדר באופן ברור, זה הגדרה טריטוריאלית. לא כמו גילדה, גילדה זה קהילה וירטואלית. אחד גר פה, אחד גר שם, אז מה, כולם עוסקים בשחיטה, אז מה, נופר אותם לקהילה? באיזה מובן הם ציבור? אז צריך גושפנקה של תלמיד חכם שיגדיר, אוקיי, מבחינה משפטית אתם תאגיד. זה כמו לרשום תאגיד במשרדי, לא יודע מה, רשם התאגידים, אם יש דבר כזה, אני לא מכיר את זה. אז זה אותו דבר, זאת אומרת, יש אקט משפטי שהופך את הקבוצה הזאת לתאגיד. אז זה התלמיד חכם שם בעצם. לעומת זאת הקהילה לא צריכה שום רישום, כולם מבינים שיש פה ציבור, הוא חי ביחד, באותו מקום, יש לו מוסדות, אז ברור שהוא ציבור. לא צריך הסכמה של אדם חשוב. אותם ראשונים שחולקים על הריב"ש, והם סוברים שצריך הסכמה של אדם חשוב גם לקהילה, יכול להיות בהחלט שהם פשוט מבינים שגם זה נדרש כדי להגדיר את הקהילה כציבור. כדי להגדיר את זה בצורה יותר חדה כציבור, כי גם שם יש הרבה תחום אפור וכו'. אז צריך הסכמה של אדם חשוב כדי להגדיר את הדבר הזה כציבור. זה ההגדרה המטאפיזית. פרקטית ברור שהדבר הזה נדרס כיוון שאחרת היה קורה פה בלגן גדול. זאת השורה התחתונה. זאת אומרת, בלי זה היה פה בלגן גדול. הכלי השני, חוץ מהסכמה של אדם חשוב, ובזה אני אסיים, הכלי השני זה שפרשנות התקנות מסורה לחכמים, לפוסקים. זאת אומרת, כשיש ויכוח על פרשנות של תקנה, למי הולכים? על פניו, רק למשפטן, לא יודע, למי שישב שם בישיבה, לשאול אותו למה התכוונו. לא, הולכים לפוסק. זה, על זה יש תשובות. זאת אומרת, תקנות, הפרשנות המחייבת לתקנות זה פרשנות של מי שמוסמך לפסוק. זאת אומרת, הפוסק הוא הפרשן המוסמך של התקנות, למרות שהתקנות הם עניינים אדמיניסטרטיביים, הם לא, שאלו, לא קשורות להלכה, הם לא לעניינים תורניים דווקא, ניהול החיים, השוטף, תקנות תעבורה, נוסעים בצד ימין או בצד שמאל. מה זה קשור לגושפנקה של פוסק? אבל עוד פעם, יש פה איזשהו רצון להכניס עוד תחום תחת שלטונו כדי לשמור על העסק הזה שלא יתברבר, שלא יתבדר. טוב, אנחנו נעצור כאן, אני חושב שזה פחות או יותר יספיק לנו בשביל זה.